שלום לכולם, ברוכים הבאים לסשן שאלות ותשובות בערוץ היוטיוב שלי. אני אענה על כל השאלות שלכם שגם שלחתם לי לאורך השבוע ביוטיוב וגם בערוצים האחרים שלי, רק חשוב לי להגיד שהתשובות שלי הן תשובות כלליות וזה לא טיפ עבור אותו בן אדם. המטרה היא שכולנו כאן נלמד מהשאלות אחד של השני ולתת כיוון כללי. אז בואו נתחיל. אתה אומר שהספונטניות מתה? זו שאלה ששאלו אותי, ואני באמת חושב שהספונטניות לא מתה בתזונה הזאת, בייחוד לא עבור סוכרתיים. אני חושב שהכוח האמיתי הוא דווקא כשאנחנו כן מתכננים הכל, אז דווקא אנחנו יכולים להיות הרבה יותר ספונטניים באופן פרדוקסלי, כי ברגע שהסוכר בדם מאוזן, זה החופש האמיתי שלנו באמת לעשות מה שאנחנו רוצים. והסוכר בדם מאוזן, אני מתכוון שהוא בין 70 ל-100, 24 שעות מסביב ליממה, 7 ימים בשבוע. זאת אומרת שברגע שאנחנו בתחום הזה, אז אנחנו יכולים להיות הרבה יותר ספונטניים, אבל לא בהכרח אולי שאנחנו יכולים לקום בבוקר עכשיו ולקפוץ בנג'י בלי לעשות כלום, או ספונטניות כמו שרוב האנשים מדמיינים, אלא ספונטניות שהיא הרבה יותר נכונה לנו. וההגדרה הזאת של ספונטניות היא עבורי, איך שאני חי כבר כמעט 8 שנים, אני הרבה יותר שולט בגוף שלי, ואז בעצם שאם אני יודע היום שאני אקום ליום שבו הסוכר שלי בדם יהיה בין 70 ל-100, אני יודע שכל מדידה תהיה בערך, אם אני לא אעשה כלום, בגלל שאני מתאים מאוד את כמות האינסולין שאני מזריק, כל מדידה שלי תהיה 80, אולי 90 שעתיים אחרי, אולי 95, אולי זה ירד, בהנחה שאני לא עושה כלום, שאני בצום. אז זה הכוח האמיתי שלי, הצפיות הזאת על הסוכר בדם, זאת אומרת שהוא צפוי. זה מה שנתן לי חופש בחיים, וספונטניות, אני חושב שזה overrated ליד החופש הזה שיש לי, שאני באמת, אני שולט במחלה שנחשבה הרבה שנים בלתי ניתנת לשליטה. אז זה עבורי הכוח האמיתי. איך שומרים כשאוכלים בחוץ? לא תמיד יודעת איך מטבלים ומה שמים בסלט על הבשר. בסלט או על הבשר. כשאני אוכל בחוץ, אני ממליץ לכולכם תמיד ללכת למקומות שאנחנו יודעים את כל הרכיבים במנה, או לפחות יודעים שלא הוסיפו לנו איזשהו רוטב שהוא לא מזוהה או משהו כזה, או סוכר. אז בדרך כלל, אם אני אוכל בחוץ, זה יהיה משהו כמו שווארמה בצלחת, ואם לא, אז מסעדת בשרים, ואם לא, אז מסעדת דגים. אבל המטרה זה להבין שאנחנו לא אוכלים מנות שהן לא מזוהות עבורנו, שתהיה לנו שליטה מלאה על הרכיבים. זה נשמע אולי טריוויאלי, אבל אני יודע שלפעמים אנשים בתזונה הזאת, תזונה דלה בפחמימות, סומכים על זה שאם כתוב סלט בתפריט, זה באמת סלט. אבל כמו השאלה שלך, מה באמת עם הרוטב לסלט? אז בעצם אנחנו לא יכולים לסמוך על בן אדם אחר שיתבל את האוכל שלנו לפי הסוכר שלנו בדם, כסוכרתיים. אנחנו צריכים שתהיה לנו שליטה על זה. כשאין ברירה, אני תמיד שואל, ואני תמיד מוודא, ואפילו מוודא פעמיים, ואם המלצרית או המלצר לא יודעים, אז אני הולך לוודא. אבל המטרה שלי זה שתהיה לי שליטה מלאה על מה שאני מכניס, זה גם בלי קשר לסוכר שלי בדם. אני רוצה לדעת מה אני אוכל. זה בעצם זה פרמטר מאוד חשוב בגוף שלי, שאני רוצה שהוא יהיה בשליטתי. איך שומרים לאורך זמן? יש הרבה נפילות. איך שומרים לאורך זמן? זה בדרך כלל מגיע דווקא מהיום-יום. אנחנו צריכים לעבור כל יום, בייחוד בתקופת ההתחלה, שאנחנו עוברים לתזונה שהיא שונה, שהיא דלה בפחמות. אנחנו צריכים לראות כל יום ביומו, ואחר כך יותר קל לנו לתכנן חודש קדימה, שנה קדימה, אבל בתור התחלה אנחנו צריכים לחשוב מה בכל רגע אנחנו אוכלים. זה קצת כמו לפני שאנחנו יוצאים לטיול. אם את יוצאת לטיול באירופה, אז את רוצה לדעת מה פחות או יותר תעשי בכל רגע, כמה בגדים את צריכה לקחת, אם את מחליפה לאורך היום, אם אולי תעשי פעילות גופנית ואת תצטרכי להחליף יותר בגדים, אם את צריכה לארוז קופסה מסוימת, אם את צריכה לארוז חם או קר. אז בדיוק אני חושב שזה נכון גם לשאלה שלך, איך לשמור. אנחנו רוצים להבין מה אנחנו צריכים, וככה לא יהיו נפילות. בעצם שיש יותר די גורמים ואנחנו לא יודעים מה משפיע על מה, אז נורא קל ליפול, כי אנחנו הולכים קצת לאיבוד. אבל ברגע שהקווים ברורים, אנחנו יודעים בדיוק בבית מה אנחנו אוכלים ואיפה האוכל שלנו, ושבבית אין, יש לנו בדיוק את כל האוכל שאנחנו צריכים, ואם אנחנו במשרד מה אנחנו צריכים, ואם אנחנו בעבודה, ואם אנחנו בשטח מה אנחנו צריכים, ואם אנחנו באימון מה אנחנו צריכים, אז ממש לעשות ככה לכל מצב שיש לנו ביום-יום, לעשות לנו כמו ממוצע כזה של כל המצבים שלנו, ואני חושב שככה אין שום סיבה ליפול. ואם לא, אז אפשר לעזר באיש מקצוע בדרך הזאת, אבל כל אחד יכול לעשות את זה. יש אנשים שאולי צריכים יותר איש מקצוע שיזכיר להם אחת לשבוע לשמור או לא לשמור, אבל זה כבר פסיכולוגי. אני חושב שאם אנחנו יודעים לקראת מה אנחנו הולכים, אנחנו לא ניפול גם. קפה מעלה את הסוכר? מישהו שאל. קפה, הוא לא מעלה את הסוכר ישירות, אבל הוא יכול להעלות את הסוכר באופן עקיף יותר, כי הוא גורם ממריץ בגוף שלנו, וברגע שאנחנו שותים קפאין, אנחנו יכולים טיפה ליצור תגובות של אדרנלין והורמונים אחרים ונוירואפינפרין, שבסופו של דבר כן יגרמו לעלייה בסוכר בדם, בייחוד בשעות הראשונות אחרי שקמנו, בשעה הראשונה, שעתיים הראשונות, זה יכול לגרום להרבה יותר עליות. חשוב שאם כבר שותים קפאין, שאני אישית כבר 8 חודשים בלי קפאין ואני מרגיש מעולה עם זה, אני עשיתי הפסקה של שנים, חזרתי לחודשיים ושוב הפסקתי, אז עכשיו אני כבר 8 חודשים בלי קפאין ואני מרגיש הרבה יותר טוב עם זה. קפה הוא, אני מרגיש שהוא קצת משחק לי עם התחושות רעה וסובה, עם האיזון שלי, עם האיזון הנפשי שלי ועם האיזון ההורמונלי שלי, וגם ואז אנחנו שותים יותר. אז זה בכללי על קפה, אבל לשאלתך, קפה מעלה את הסוכר לא באופן ישיר, וזה גם אינדיבידואלי. יכול להיות שבן אדם שאין לו תגובות של אדרנלין לקפה, הוא לא יראה השפעות על הסוכר בדם בכלל, שזה גם בסדר גמור, תלוי בבן אדם. אבל עקרונית, קפה יכול להעלות את הסוכר. איזה סוג פחמימה מומלצת מכל סוגי הפחמימות? חשוב להבין קודם מה זה פחמימה, וזה באמת, זה גורם שנמצא כמעט בכל מאכל, זה אחד משלושת המקרונוטריאנטים העיקריים. אי אפשר להימנע מהן לגמרי, וסוג פרוקטוז הוא יותר מתפרק בכבד. זאת אומרת שכסוכרתיים נרצה ללכת על פחמימה כמה שיותר איטית, כמה שיותר צפויה. כל הירקות שגדלים מעל האדמה, בעיקר ירקות ירוקים, או אגוזים ושקדים בכמויות קטנות, זה גם עדיף. אם כן ללכת על פחמימה יותר קלאסית, אז פירות יער, זה פרי שהוא יחסית דל בפחמימה, וזה מה שאני עדיף, אבל גם בכמויות מאוד מבוקרות, ומי שמודד את הסוכר בדם, סוכרתיים, אז כמובן שלא נראה את ההשפעה שלהן על הסוכר בדם, כי אחרי זה יותר קשה לנו לתקן, זה כל הרעיון בתזונה דלה בפחמימות. איזה דגן, מישהו שאל, באותו נושא הכי ידידותי לסוכרתיים. יש דגנים שהם יותר דלים בפחמימה ופחות, בעיקרון אני לא אוכל שום דגן כבר 8 שנים, שום דבר ממשפחת הדגנים, אבל כן קוסמין, זה נכון מה שאומרים שהוא יותר דל בפחמימה, אבל הוא עדיין מרוכז בפחמימה יותר מדי בשביל סוכרתיים, אז זה עדיין לא מומלץ. אפשר לשמור עם צמחונות או טבעונות על דלאפ, סימן שאלה. דלאפ התכוונו כאן לדל פחמימה. אנחנו צריכים להבין שזה יהיה הרבה יותר מאתגר. צמחונות, אם רגע נחלק את זה לשניים, ניקח צמחונות, אז צמחונות, אנחנו יכולים לשמור על דל פחמימה, אנחנו נצטרך כדי לסבוע המון ביצים כנראה, אלא אם כן אתם אוכלים דגים ואז יהיה הרבה יותר קל, אז המון דגים וביצים, ואנחנו צריכים להבין שכשאוכלים ביצה אחת, היא הרבה פחות מסביעה מבשר בדרך כלל, וזאת אומרת שהיא מאוד מרוכזת, אבל היא גם מאוד קטנה, אז כדי ממש לסבוע מביצים, אנחנו נצטרך כמויות מאוד גבוהות. אז מי שצמחוני ושואל אותי את השאלה הזאת, הוא צריך להבין שהוא אמור להיות מוכן לאכול הרבה מאוד ביצים. אם זה בסדר מבחינתו, אז לא צריכה להיות בעיה, עדיף למצוא גם ביצים יותר ממקור אורגני, יותר גידול מקומי וכמה שפחות תעשייתי, זה יהיה הכי טוב, אם יש לכם חבר שמגדל את בכלל. וטבעונות, זה יהיה מאוד מאתגר, זה ידרוש מאיתנו זה החלק השני, טבעונות, ידרוש מאיתנו הרבה תוספים, הרבה תוספים מסונטזים. תוספים, זה אני מדבר גם על אבקות חלבון, שהן מאוד מסונטזות ומאוד לא טבעיות. לגוף שלנו אין בזה שום דבר טבעי מאבקת חלבון שהכינו אותה במעבדה ממיצי גבינה. אני אף פעם לא אומר לקחת אבקות חלבון, גם לסוכרתיים וסוכרתיים אתלטיים שאימנתי בעבר, הייתי אומר להם שכל פעם שהם רוצים חלבון, שיזכרו בארוחה שאחרי האימון, או אפילו יום אחרי האימון, אבל עדיף בארוחה שאחרי או לפני, כמה שעות לפני או כמה שעות אחרי, פשוט תזכרו להוסיף חלבון באותה כמות שהם היו רוצים לשתות את השייק. נכון שלפעמים זה קשה וצריך להרגיל את הגוף לאכול כמויות גדולות יותר, אבל ככה זה גם ככה בטבע. אם הייתם רוצים לגדול, הייתם אוכלים יותר מהמזון שאתם אוכלים, ולא הייתם שותים אותו. אז זה תמיד מה שאני אומר לסוכרתיים שהם ספורטאים, להוסיף בארוחה אחרי. אבל לא, אף פעם אני לא ממליץ על אבקות חלבון. אם אין ברירה וממש אין לכם אוכל בהישג יד בקילומטרים מכם, ואתם, זה או זה או למות מרעב או לגבוע, אז אני כן אומר לקחת אבקות חלבון, וגם כאן אבקות חלבון דלות בפחמימה. אבל טבעונות זה יהיה מאוד קשה, וטבעונות לאורך זמן, רוב המחקרים והיום יודעים שבדרך כלל מופיעים חוסרים מסוימים, וכדי להימנע מהחוסרים אנחנו צריכים לקחת תוספים, ששוב הם מסונטזים מאוד, אז המסקנה היא שיש דברים שאי אפשר להחליף אותם מהטבע. יש כאן כמו שאלה, אבל זה יותר, אני לא בטוח אם זו שאלה, קולגן מאבקת ג'לטין של דגים. יעיל כמו מרק עצמות, מהיר יותר להכין ונגיש. אוקיי. כן, נשמע הגיוני. מהיר יותר להכין ונגיש. נכון? נשמע הגיוני. אני חושב שזה לא בדיוק שאלה, אבל אני מסכים. למה הרופאה שלי והדיאטנית שלי אומרות שכל עוד אני בטווח 70 עד 180, אז זה בסדר? כי הרופאה והדיאטנית שלך מפחדים מהיפוגליקמיה, וזה מה שמניע את כל הטיפול שלהן, או את כל האמונה שלהן באיך לאזן סוכרת, שזה בעצם הן לא יכולות לאזן סוכרת אם הטווח הוא עד 180, כי מעל 100 זה כבר פתולוגי, ומי שמתעורר עם מעל 100 בבדיקות הדם שלו, אז כבר אומרים לו שהוא טרום סוכרתי, ומעל 120 זה כבר סוכרת, אז אני לא מבין למה לכוון לטווח של עד 180, חוץ מזה שזו הגישה של הפחד מהיפוגליקמיה, ובוא נשמור סוכרתיים על סוכר גבוה, כדי שהם בחיים לא יגיעו להיפוגליקמיה. כשאני חייתי לפי הגישה הזאת, ושהרופאים שלי היו אומרים לי שהיפוגליקמיה זה מסוכן בעצם, וזה מה שהניע את כל הטיפול שלי בסוכרת, רוב הזמן כמובן שהייתי על סוכר מאוד גבוה של מעל 180, כי אתה לא יכול באמת לכוון ל-70 עד 180. כשסוכר בדם עולה, אז סוכר בדם מוביל לסוכר בדם שהוא יותר גבוה, וזה כמו כדור שלג. אז הייתי על סוכר הרבה יותר גבוה של 250 גם ו-300, אני בטוח שכל הסוכרתיים מכירים את זה. וכשהייתי צריך לתקן, אז הייתי בדרך כלל נופל הרבה מתחת ל-80, וגם יותר מדי פעמים לאורך היום, כי אתה צריך להיות ממש מדען טילים כדי לתקן עם אינסולין מאוד מהיר, סוכר גבוה, וזה שוב, הרכבת הרים הזאת, מחזיר אותנו לרכבת הרים, הגישה של 70 עד 180. מאז שאני חי בין 70 ל-100, אז דווקא זה גם הרגע שבו הפסיקו לי ההיפואים החזקים, כי בעצם אין לי יותר תיקונים גדולים. זה חוק המספרים הקטנים שדוקטור ברנשטיין המפורסם אמר, שמספרים קטנים מובילים לטעויות קטנות, ומספרים גדולים יובילו לטעויות גדולות. אז ברגע שאתה מפחית את המספרים, שאצלנו המספרים זה פחמימות ואינסולין, אז אתה מפחית את הסיכוי לטעות, ואז אתה גם הרבה יותר מאוזן. אבל הסיבה שהרופאה והדיאטנית שלך אומרות את זה, זה כי הן לא יודעות לאזן סוכרת, או כי הן מפחדות מהיפוגליקמיה. אז הן מאוד הרחיבו את הטווח לעד 180. למרות שבטבע, כל החיות בטבע מכוונות לבין 70 ל-100, אפילו בין 80 ל-90. לסוכרתיים משום מה, נותנים הנחיות כאילו הם עמידים לסוכר גבוה, למרות שאנחנו יודעים שזה לא נכון. סיבוב קצר במחלקה פנימית בבית החולים תראה לנו שהמצב לא טוב של סוכרתיים שמסתובבים סוכר גבוה בדם למשך שנים. איזה אוכל אתה יכול להמליץ בסופר לסוכרתיים? אז זו שאלה שקיבלתי כבר כמה פעמים באינסטגרם, ובסופר בעיקר ללכת על כל מה שטרי, כל מה שדורש קירור זה אומר שהוא טרי. אז כמובן שאני מדבר על הדגים, ביצים, עוף וירקות, פירות. פירות כמה שיותר דלים בפחמימה, עדיף פירות יער, ירקות כל מה שגדל מעל האדמה וירוק. וכשאנחנו נכנסים לסופר, אז יש את מחלקת הבשר ויש את מחלקת הדגים, ויש את מחלקת הגבינות, אז יש אפשר גבינות שמנות. וגם קצת אגוזים ושקדים, לא כלואים, עדיף פקן, מקדמיה ואגוזי מלך. מוצרים נוספים שיש בסופר לסוכרתיים, אפשר להגיע לכל מה שהוא שוקולד מריר, 85% ומעלה. זה הרבה פעמים קובייה לקינוח, זה יכול להיות אחלה פתרון למי שעושה דל פחמימה. אני ממליץ על לינט, אבל יש עוד הרבה חברות טובות. רק לשים לב שברכיבים אין סוכר. אז שוקולד מריר, 85% ומעלה. יש טחינה, שזה מוצר לסוכרתיים, כמובן ביצים, שזה יותר ברור. יש מוצרים כמו, לדוגמה, שבבי קוקוס, שמגיעים בשקית של וקום, שאותם אפשר לאכול כנשנוש לפעמים למי שרוצה. זה לא, לא כולם אוהבים את זה כי זה יבש ולא כל כך קל ללעוס, אבל זה אני גם ממליץ. ויש את הלחם של איצן, שהוא עכשיו נכנס לסופרים. יש גם את הלחם של אסן מור, של החברה הדי מקבילה, שהוא גם מתאים לסוכרתיים, הוא לא מעלה את הסוכר בדם במידה ואוכלים פרוסה, שתיים. זה יכול להיות אחלה כתוספת, זה לא בסיס לארוחה, זה לא אמור להסביע אותנו. זהו, אלה המזונות העיקריים בסופר לסוכרתיים. האם אתה בעד קטוגני עד 20 גרם פחמימה ביום? עם הרבה שומן, 60-70 אחוז? אני בעד קטוגני עם הרבה חלבון וקצת שומן. אני לא בעד לשים מספר על מה שאנחנו אוכלים, אני לא בעד לשים את הלימיט הזה של ה-20 גרם פחמימה, אני יותר בעד לדעת להגביל פחמימה לכל ארוחה. שכל ארוחה יהיה בה לא יותר מ-15 גרם פחמימה, כדי שלא יהיו ספייקים, קפיצות בסוכר, בדם או באינסולין, וכדי שנוכל לאזן באמת את המדדים האלה. וגם הפחמימה הזאת שהיא 15 גרם פחמימה לארוחה, אני רוצה שהיא תהיה ממקורות איטיים יותר, כמו שאמרתי, ירקות, ובהמשך לתשובה הקודמת, למה לקנות בסופר. האם קולסטרול גבוה בקטוגני לא מזיק? האם יש מספיק מחקרים מהימנים לגבי התזונה הקטוגנית רוויית השומן? כן, יש כבר מספיק מחקרים, עולם המדע כבר דיבר מספיק על קולסטרול, זה נושא שדי דיברו עליו הרבה. אני יכול להגיד שאני אישית יצאתי למחקר גדול על קולסטרול ועל כל המדע הקיים כשעברתי לתזונה, שהרופאים שלי התחילו להלחיץ אותי ולהתקשר אליי, ומה שגיליתי זה שקולסטרול זה בעיקר חשוב היחסים בין הערכים, וגם לא כל קולסטרול זה קולסטרול, LDL זה לא קולסטרול בכלל. זה יותר, הם נושאים עליהם את אם כבר, את החומצות, אבל זה מבחינת הביולוגיה של זה, אבל קולסטרול הוא לא מסוכן של עצמו, פשוט כי הגוף שלך מייצר קולסטרול כל הזמן. וממנה הוא בונה תאים, הוא בונה את הממברנה של התא, הוא בונה מזה הורמונים, בעיקר הורמוני מין והורמוני טסטוסטרון ועוד. אבל קולסטרול הוא הכרחי בגוף שלנו, בעצם הוא הבסיס לחיים. אם התאים מורכבים מקולסטרול, אז זה כבר אומר לנו. אז קולסטרול גבוה הוא לא בעייתי, הקולסטרול הכללי. מה שכן צריך לראות זה ערכים כמו LDL, לשים לב שזה לא מאוד מאוד גבוה. זה גם, יש פה עקומת פעמון כזו שרוב המחקרים מראים ש-140 זה איפשהו שם זה מקום טוב באמצע. ואז גם צריך לשים לב ל-HDL לטריגליצרידים. אנחנו רוצים ש-HDL יהיה כמה שיותר מאוזן עם הטריגליצרידים, ואם ה-HDL עבר את הטריגליצרידים, אז זה בכלל זכית. וזהו, זה בעיקר על קולסטרול, אפשר לצלול לזה עוד הרבה, יש המון מחקרים, אם תרצה אני אוכל לשלוח לך, אבל זה בעיקר. למה שניסיתי דל פחמימה רק עם ירקות חיים, שכל יום הייתי מגיע ל-25 גרם פחמימה, כי הייתי אוכל את כל סוגי הירקות? עדיין הרגשתי ממש חולשה עד כדי עצבים ברמה של בן אדם עצבני. אחרי שבועיים שהייתי אוכל ירקות חיים חופשי, וחלבונים רזים ושומן 70 גרם, לא הרבה שומן, אבל אין אחרי הרגשתי שאני מצד אחד לא קטוגני, מצד שני אני לא אוכל מספיק פחמימה. וואו, איזו שאלה ארוכה. ירקות חיים שאכלתי 25 גרם, הגעתי עם מסקנה שקטוגני מתחת ל-20 גרם, הגוף פועל על שומן, או שזה מעל 20 גרם, אבל לא עד... אני מבין שאתה שואל בעצם. מה עושים כשממש, שוב, זה בהמשך לתשובה הקודמת, לפניה, מה עושים שממש מגבילים את הפחמימות ל-20 גרם ופחות, אז הגוף פועל על שומן. זה איזון מאוד עדין, כל אחד צריך לצאת למסע הזה בעצמו ולגלות בעזרת ניסוי וטעייה מה עובד עבורו. זה נכון שזה ידוע היום שתזונה קטוגנית מאוד מוקפדת ושמאוד מגבילים בפחמימות בכוח וצמים בכוח, אז היא מובילה לחוסרים, וזה כנראה מה שתיארת, לחוסר איזון הורמונלי כתבת, וזה נכון. ברגע שמחזירים פחמימות זה הרבה פעמים עובד, אבל זה לא, לפעמים זה גם יכול להיות עניין של אלקטרוליטים בתזונה, ולפעמים זה עניין של לא מספיק חלבון ושומן, צריך לשים לב בדיוק מה הסיבה למה שאתה מתאר. וכתבת גם אימוני כוח, אז זה גם נכון שאסור להגזים באימונים בתזונה כזאת, כי בגלל שאנחנו, אין לנו תמיד הרבה רזרבות לאימון כזה, אז אנחנו צריכים, אם אנחנו רוצים להתחיל להתאמן, אנחנו צריכים לבוא כשכל המאגרים שלנו מלאים, ושאנחנו ממש מוכנים לאימון, לא להתאמן על אחרי צום מאוד ארוך, אם אתם לא מרגישים שאתם בנויים לזה, אם אתם עדיין קצת בתשטוש מחשבתי, אז כמובן שזה סימן שאסור להתאמן. להחזיר הרבה מנוחה לגוף באימונים, בייחוד בתקופת מעבר לתזונה דלה בפחמימה, לשים לב טוב מאוד לדברים האלה, כי מה שקרה לי בעבר וקרה להרבה אנשים שהם הגיעו לאימון יתר, שזה ממש מרוקן את מאגרי ההורמונים, ואז אנחנו מרגישים זקנים בגיל 20 גם, אז לא להגיע למצב הזה. זו דעתי בנושא לשאלתך. אם נהייתי קטוגני עד 20 גרם פחמימה, אימונים של 150 גרם חלבון ולא הרבה שומן, אלא 60-90 גרם לתקינות הורמונלית, אז עדיין מרגישים חדות, או שחייבים הרבה שומן רווי בשביל להרגיש את זה. בשביל להרגיש את החדות המחשבתית, לא צריך שומן, אתה צריך בעיקר שהגוף יהיה לו שומן וחלבון בכמות מספקת. אחרי זה יש משחק עם זה, אם אתה אוכל יותר שומן על חשבון החלבון, לאורך יותר זמן, לאורך היום, התחושת חדות שאתה מדבר עליה היא תלויה בעיקר ב... זה שהגוף שלנו יתרגל לדלק החדש, זה יכול להיות חלבון, זה יכול להיות שומן, זה יכול להיות גם וגם. למי שספורטאי, לדוגמה, אתלט, אז הוא יכול לקחת, לאכול הרבה יותר חלבון מבן אדם שהוא לא ספורטאי, על תזונה דלה בפחמימה, וזה עדיין יהיה דל בפחמימה, אבל הוא יאכל הרבה חלבון. שכמו שאנחנו יודעים, חלק גדול מהחלבון מומר בגוף לפחמימה, אז בסוף זה מעגל כזה שמסתובב בגוף, והשאלה מאיפה אנחנו, מה המקור של האנרגיה. אז זה חשוב. אבל לשאלתך, הרבה שומן לא בהכרח יעזור לך להרגיש את החדות. זה יכול לקרות גם מתזונה שהיא עתירה בחלבון. טוב, עד כאן השאלות ששלחתם לי השבוע, ובשבוע הקודם גם עם כל הבלגן שהיה בארץ. זהו, אתם מוזמנים לשלוח לי שאלות נוספות בתגובות, ואני אאסוף את השאלות שלכם עד ללייב הבא. עד אז, שנשאר מאוזנים, מוזמנים להמשיך לעקוב באינסטגרם, בפייסבוק, בכל מקום. ושמחתי לענות, נתראה בשאלות ותשובות הבאים. ביי בינתיים.